שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא הסיני, ואנחנו לומדים את דף פי ת' במסכת בבא קמא. נתחיל באמצע עמוד א', ונסיים בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 23 דקות. אתמול תוך כדי הדיון הזכרנו את תקנת אושה, היום נתמקד בה, וקודם כל נזכיר מה התקנה, ואחרי זה נחלק את הדיון על זה לשני חלקים. אז תקנת אושה מדברת על הנכסים של האישה. כשאישה מתחתנת והיא מביאה את הנכסים, אז הנכסים עוברים לרשות הבעל, ויש שני סוגים של נכסים כאלה, יש נכסי צאן ברזל ויש נכסי מילוג, היום נתמקד בנכסי מילוג. בכל אופן כאמור, הנכס הזה עובר לרשות הבעל, נניח מדובר בשדה, אז הוא זורע בשדה, מרוויח מהשדה כסף, אבל שימו לב, השדה לא באמת שלו, גוף השדה עדיין שייך לאישה, מה ששייך לבעל זה רק הפירות, האפשרות להרוויח מהשדה, זה כל עוד הם נשואים. כשהנישואים מסתיימים, אז תלוי איך הם יסתיימו. אם הבעל גרם לסיום, כלומר הוא מת או שהוא גירש אותה, אז הוא מחזיר לה את הנכסים, וכאמור אנחנו מדברים על נכסי מילוג, אז בנכסי מילוג הוא מחזיר לו אותם as is. איך שהם עכשיו, גם אם הערך שלהם ירד, הוא מחזיר לה. זה אם הוא גרם לסיום של הנישואים. אם היא גרמה לסיום, כלומר היא מתה, אז הבעל פשוט יורש אותה, הוא יורש את הנכסים והם נשארים אצלו. זה עיקר הדין. עכשיו, מה קורה אם באמצע הנישואים האישה מכרה את השדה למישהו אחר? אז כיוון שגוף השדה שלה, אבל הפירות עדיין של הבעל, אז גוף השדה באמת עכשיו שייך לקונה, אבל הפירות עדיין נשארים אצל הבעל. הוא עדיין יושב בשדה, הוא עדיין מאבד אותה ומרוויח ממנה עד שיסתיימו הנישואים. כשמסתיימים הנישואים, אז אם הבעל הוא זה שסיים, כלומר כאמור הוא גירש אותה או שהוא מת, אז כאמור השדה אמורה לחזור לאישה, וכיוון שהיא מכרה את זה ללוקח, אז עכשיו זה עובר ללוקח. אם האישה הזאת שמתה, אז כאמור אמרנו שבמקרה כזה הבעל אמור לרש אותה ולקבל גם את גוף השדה, אבל כאן הרי האישה מכרה את גוף השדה למישהו אחר, כך שעקרונית, כיוון שהיא מכרה, אז באמת גם כשהאישה מתה, השדה אמורה לעבור ללוקח. זה מעיקר הדין, אבל תקנו חכמים באושה שלא. הבעל לא מסוגל לקבל מצב כזה שהוא יודע שכשהאישה תמות, השדה לא תגיע אליו, אלא למישהו אחר, זה יגרום לאיבה בנישואין, לכן הם תקנו שהמחירה לא לגמרי חלה. כלומר, אם הבעל ימות, אז באמת המחירה כן תקפה, כי זה אמור לעבור לאישה, ואם מכרה, אז זה ילך לקונה שלה, אבל אם האישה מתה, שגם אז עקרונית זה כן אמור לעבור ללוקח, בכל זאת תקנו חכמים שלא, אלא אם האישה מתה, אפילו שהיא מכרה את זה, בכל זאת זה ילך לבעלה. עד כאן תקנת אושה. לסיכום, נכס של האישה, שהבעל כרגע אוכל את הפירות שלו, אם האישה מכרה את זה, אז אם הבעל מת, ממילא זה עובר ללוקח, לזה לא צריך תקנה. אם האישה מתה, אז עקרונית גם כאן זה אמור לעבור ללוקח, אבל תקנו חכמים שלא, אלא זה בכל זאת ילך לבעל. זאת תקנת אושה, ועכשיו כאמור, את הדיון על זה נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נביא קטע מהמשנה שלנו ונדבר עליו בשלושה סעיפים, כשבסעיף הראשון, תוך כדי הדיון, בעצם ננסה להוכיח את תקנת אושה מהמשנה עצמה. אז אומרת המשנה שנשים פגיעתן רעה. כלומר, לא כדאי להתעסק עם נשים בכל מה שקשור לחבלות, כי מי שחובל באישה צריך שלם לה, אבל מי שאישה חבלה בו, היא לא משלמת. ולמה היא לא משלמת? לא כי היא לא חייבת, אלא פשוט כי אין לה ממה, אין לה כסף. נכון, אולי יום אחד בעתיד יהיה לה ואז תתבע אותה, אבל כרגע אכלת אותה, אין לה איך לשלם לך. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה כאמור נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון על המשנה עצמה, שני הסעיפים הבאים יותר אגביים. בכל אופן, בסעיף הראשון שואלת הגמרא למשנה, למה אתה אומר שלאישה אין כסף? הרי יש לה איך להשיג כסף. שתשיג כסף ותשלם. עכשיו, איך היא יכולה להשיג כסף? הרי כל מה שהיא עובדת הולך לבעלה. אומרת הגמרא, יש לה שני נכסים לכאורה שהיא יכולה למכור. נכס אחד זה נכסי המילוג שלה, נכס שני זה הכתובה שלה. אז בוא נדבר עליהם אחד אחד. אז לגבי נכסי המילוג שלה, הגמרא בעצם מציעה שני הסברים למה המשנה לא אמרה לה למכור אותם. ההסבר הראשון זה מה שחיפשנו, וזה שאומרת הגמרא, כי כנראה שהמשנה גם כן סוברת כמו תקנת אושה. וכיוון שלפי תקנת אושה, גם אם היא תמכור את הנכסים, המחירה בעצם לא ממש חלה, כי אם היא תמות הנכס לא ילך לקונה, אלא ילך לבעלה, לכן אין טעם לומר לה למכור את הנכס, כי בעצם לפי תקנת אושה היא לא באמת יכולה. זה הסבר ראשון למה המשנה לא הציעה לה למכור את הנכס, וזה בעצם מה שחיפשנו, כי הנה מכאן ראיה שהמשנה סוברת כמו תקנת אושה. אבל הגמרא מיד דוחה את ההסבר הזה, כי אומרת, הרי גם לפי תקנת אושה, היא עדיין יכולה למכור את הנכס, כי הרי כשהיא מוכרת את הנכס, אז נכון שאם היא תמות, אז הנכס לא ילך לקונה, אלא לבעלה, אבל אם בעלה ימות או יגרש אותה, אז הנכס כן ילך ללוקח. אז יש כאן איזה סיכון כזה של 50-50, אפילו קצת יותר מ-50 לטובת זה שזה בסוף כן ילך ללוקח. אז נכון שהיא לא תצליח למכור את הנכס במחיר מלא, כי אף אחד לא תם בלקנות את זה במחיר מלא, כי לא בטוח שזה יגיע אליו, אבל היא יכולה למכור את זה במחיר מוזל, ואז סוג של כרטיס הגרלה כזה, אתה משלם שליש, רבע מחיר, ו-50% סיכוי שתקבל את הנכס. דווקא נשמע לא רע, אז למה המשנה לא אמרה לה לעשות את זה? למה לא למכור את הנכס? לכן, ההסבר הזה במשנה נופל. הסיבה שהמשנה לא אמרה לה למכור את הנכס, זה לא כי היא סוברת כתקנת אושה. אלא הסבר שני, הרבה יותר פשוט, זה שהמשנה פשוט דיברה על מקרה שבו אין לה נכסי מילוג, אין לה מה למכור. אבל באמת, אם יש לה נכסי מילוג, יכן צריכה למכור אותם גם לפי המשנה, וממילא אין מכאן שום ראיה לתקנת אושה, כי בין אם יש תקנת אושה ובין אם אין, אם יש לה נכסי מילוג, היא צריכה למכור אותם. ועד כאן, לגבי השאלה הראשונה למשנה, למה המשנה לא אמרה לה למכור את נכסי המילוג שלה, כשניסינו להוכיח מכאן שהמשנה היא כמו תקנת אושה, אבל דחינו, ועכשיו להצעה השנייה, ובעצם מכאן ועד סוף החלק הזה, אנחנו כבר לא עוסקים בתקנת אושה, אלא פשוט למה המשנה לא אמרה לה למכור את מה שהיא יכולה בשביל להשיג כסף ולשלם למי שהיא חבלה בו. אז כאמור, שאלנו למה היא לא מוכרת את נכסי המילוג וענינו, היא אכן צריכה למכור אותם, פשוט מדובר כאן שאין לה. ועכשיו לשאלה השנייה כאמור, למה היא לא מוכרת את הכתובה שלה? הרי לאישה יש עכשיו שטר כתובה ביד, נניח של 100, והשטר הזה הרי שווה כסף, היא יכולה למכור אותו למישהו אחר, וכשבעלה ימות או יגרש אותה, אז במקום שהאישה תקבל את 100, אז הקונה יקבל את 100. עכשיו כמובן, גם כאן הוא לא יקנה את הכתובה בכסף מלא, כי הרי לא בטוח שהבעל ימות לפניה או שהוא יגרש אותה, יכול להיות שהיא תמות, ואז אין כתובה והוא לא יקבל כלום. לכן נניח שהוא יקנה את זה למשל ברבע מחיר, שוב סוג של איזה כרטיס לוטו כזה עם 50% סיכוי לזכות, מן הסתם יכולה למצוא מישהו שירצה את זה, והוא ישלם לה עכשיו 25, ועם זה היא תשלם לנכבל. זו השאלה השנייה, למה לא אומרים לה למכור את הכתובה, ועל זה עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, זה פשוט כי זה אסור, הרי רבי מאיר אמר שאסור לזוג לחיות ביחד בלי כתובה, זו תשובה ראשונה, אבל דוחה הגמרא, הרי למה אסור לנו להיות ביחד בלי כתובה? כי אנחנו רוצים שהבעל לא יהיה לו אצבע קלה על ההדק בלגרש אותה, שכל הזמן יזכור שאם הוא מגרש אותה, הוא יצטרך לשלם על זה את הכתובה. עכשיו הרי כאן, גם אם היא תמכור, עדיין אם הוא יגרש אותו, יצטרך לשלם. פשוט זה לא ילך אליה, אלא לקונה, אבל עדיין גם זה שומר עליו שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, לכן זאת לא סיבה לומר לה לא למכור את הכתובה, אז אנחנו עוברים לתשובה השנייה. התשובה השנייה למה המשנה לא אמרה לה למכור את הכתובה בשביל שיהיה לה כסף לשלם לנכבל, זה שלמשנה אין זכות להגיד לה את זה. למה? כי כשאדם מזיק או חובל במישהו, אז באמת הוא והנכסים שלו משועבדים לשלם את הנזק, אבל מה שמשתעבד זה רק נכסים או חפצים שיש לאישה. לעומת זאת, כתובה היא כרגע לא באמת שווה כסף. נכון שאפשר להרוויח ממנה כסף, למצוא מישהו שיקנה אותה בזול, כמו שאמרנו, אבל זה לא מוגדר שהיא עצמה חפץ ששווה כסף. זה רק איזה אופציה להרוויח כסף. הגמרא קוראת לזה מילי, כלומר מילים, זה איזשהו משהו וירטואלי כזה שלא משתעבד לחבלה שהאישה עשתה, לכן זה באמת יהיה נחמד אם היא תמכור ותיתן לו את הכסף, אבל היא לא חייבת כי הדבר הזה לא באמת חפץ ששווה כסף, זו התשובה השנייה. אבל גם את זה הגמרא דוחה ואומרת מה פתאום, זה דבר שאנשים מוכרים אותו בכסף טוב, זה בהחלט שווה כסף ואפשר להכריח אותה, ולכן אנחנו עוברים לתשובה השלישית. התשובה השלישית זה שבאמת עקרונית אפשר להכריח אותה, אבל חזל לא עושים דברים כאלה, כי זה לא פייר לקונה. למה זה לא פייר? הרי הוא נכנס לעסקה בעיניים פתוחות, הוא יודע את הסיכונים והסיכויים, אלא שמסבירה הגמרא שיש כאן עוד איזה סיכון שהקונה כנראה לא מספיק מודע אליו, וזה שגם אחרי שתמכור לו את הכתובה, היא יכולה לגשת לבעלה ולמחול על כל הכתובה, ואז בעצם מה שהוא קנה לא שווה כלום, כי כמו שאמר שמואל, גם אם אדם אחר שטר חוב שחייבים לו כסף, הוא יכול אחרי זה לגשת ללווה ולמחול לו על החוב. אותו דבר כאן, ואומנם בדרך כלל זה רק סיכון קטן שמישהו יעשה דבר כזה עם חול לבעל החוב, כאן לעומת זאת די בטוח שהיא תעשה את זה, כי בכל זאת הכרחנו אותה למכור כתובה בשביל לקבל קצת כסף, היא לא באמת רצתה למכור את זה מבחינתה, והיא בטח שלא רוצה שיום אחד כשבעלה ימות הכסף כתובה ילך לקונה הזר הזה שהיא מחל אותה כתובה. בקיצור, היא תלך לבעלה ותמחול, ויוצא שהקונה קנה סתם חתיכת דף. אנחנו לא רוצים לגרום לאנשים לקנות אוויר מאישה רמאית כזאת, היא כבר עשתה נזק פעם אחת בזה שהיא חבלה במישהו, אין סיבה שהיא תעשה עוד נזק למישהו אחר בזה שהיא תמכור לו כתובה שבסוף לא תהיה שווה כלום. בקיצור, זה לא פתרון, לא אומרים לה למכור את הכתובה לאיזה מישהו אחר, ועד כאן בעצם שלוש תשובות למה לא אומרים לה למכור את הכתובה. אבל הגמרא עוד לא התייאשה, והיא מתקנת קצת את ההצעה השנייה הזאת של למכור את הכתובה, והיא אומרת, בסדר, לומר לה למכור את הכתובה לאיזה צד שלישי, זה אנחנו מבינים שזה לא פייר למי שיקנה. אבל למה שהמשנה לא תכריח אותה למכור את הכתובה על הניזק עצמו? כלומר, לתת לו את הכתובה, ושזה ייחשב שהיא שילמה לו את החוב. עכשיו, כמובן, זה לא יהיה במחיר המלא של הכתובה, אלא במה שזה שווה אם הייתה מוכרת למישהו אחר, כאמור, מחיר מוזל, מה שנקרא טובת הנאה, בכל אופן, שתיתן את זה על הניזק עצמו. ולמה זה יותר טוב? כי כאמור, לתת למי מישהו אחר אמרנו שזה לא פייר לקונה, אבל לתת לניזק, אז כאן מה יש לו להפסיד? הרי אם היא לא תיתן לו את הכתובה, אז ודאי שלא יקבל כלום, לפחות לא כרגע, אולי יום אחד, אבל מן הסתם לא, אבל לפחות אם היא תיתן לו את הכתובה, אז כאן לפחות אולי הוא יקבל משהו. אז נכון שאולי תלך ותמחה לבעל, אבל אולי לא תמחל, ואז הניזק בכל זאת יקבל משהו, אז לפחות שתעשה את זה. עונה הגמרא, הרי כמו שאמרנו מקודם, זה לא אולי תמחל, היא ודאי תמחל, והמשנה לא רוצה סתם להתריך את הבית, להתעסק עם האישה הזאת, לתת לו את הכתובה, אם זה סתם התעסקות מיותרת, הרי בסוף היא תמחל וזה לא ישווה כלום, אז בקיצור, עזבי אותנו, כרגע אין לך מה לשלם, אל תשלמי, יום אחד יהיה לך, אז כבר הניזק יבוא ויתבע אותה, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי המשנה, המשנה כאמור אמרה שאם אישה חבלה ממישהו אין לה איך לשלם, על זה שאלנו למה אין לך לשלם, ואמרנו הרי היא יכולה למכור את נכסי המילוג שלה, ועל זה בהתחלה ענינו היא לא יכולה כי יש תקנת אושה, אבל דחינו זה לא מה שאמור לעצור אותה, אלא באמת היא כן יכולה, אלא המשנה פשוט דיברה על זה שאין לה נכסי מילוג, והצעה השנייה למה שלא תמכור את הכתובה שלה, ועל זה ענינו שלוש תשובות, א' שזה אסור, אבל דחינו, ב' שאי אפשר להכריח אותה כי זה רק מילי, אבל גם את זה דחינו, וג' כי זה לא פייר לקונה כי בסוף תמחל על זה, ושאלנו בסדר אז שתיתן את הכתובה לניזק עצמו, אבל אמרנו הרי כאמור בסוף היא תמחל וזה סתם להטריח את הבטין להתעסק בשטויות, הרי זה לא יועיל ולכן אין מה לעשות עם הכתובה וכרגע אין לה איך לשלם ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני בשורה הרביעית בעמוד ב' מובא בדרך אגב, וזה שכיוון שעכשיו דיברנו על אישה שחבלה ואין לה איך לשלם ושאלנו למה היא לא מוכרת את הכתובה, אז עכשיו הגמרא מביאה ברייתא, זה במילים אלה הדתניא, וגם על הברייתא הזאת נראה דיון דומה. הברייתא גם כן מדברת על אישה שחבלה, רק שהפעם מדובר שהיא חבלה בבעלה, ועל זה אומרת הברייתא, לא הפסידה כתובתה. כלומר, גם כאן היא לא צריכה לשלם לו מהכתובה. ועל זה מיד שואלת הגמרא, כמו מקודם, למה לא? למה שהיא לא תשלם לו בכתובה עצמה? הרי גם כאן כמו שהצענו מקודם, מה הבעל מפסיד מלנסות? מקסימום היא מחלה, לפחות הוא ניסה, והרי אם היא מחלה אז עוד יותר, הוא רק הרוויח מהמחילה שלה, וגם כאן אין שום תרחה לבטין, כי לא צריך להוציא ממנה את הכתובה למישהו אחר, אלא פשוט היא מוותרת על הכתובה לבעלה. בקיצור, למה לא עושים על זה? ועל זה עונה הגמרא, כמו שהיא ענתה גם בתשובה הראשונה בסעיף הקודם, שזה משום האיסור של רבי מאיר, שאסור לאדם לחיות עם אשתו בלי כתובה, בשביל שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה. זו התשובה, ואם זה באמת נשאר, אבל הגמרא מקשה על זה ועונה. היא מקשה, הרי גם עכשיו, במצב הנוכחי, שאתה אומר לה שהיא לא צריכה לוותר לו על הכתובה, בכל זאת גם עכשיו כבר קל בעיניו לגרשה. למה? כי הרי היא חייבת לו כסף. אז בואו נניח לצורך הדיון שהכתובה זה 100 וגם היא חייבת לו 100, אז יום אחד כשהוא ירצה לגרש אותה, אז הכתובה לא תעצור אותו מלגרש אותה, כי הוא יודע שכשהוא יגרש אותה והוא יצטרך עקרונית לתת לה 100, הרי היא חייבת לו בחזרה 100. אז הוא פשוט ישמור על 100 אצלו והוא יגרש אותה בקלות גדולה. אז בעצם, מה זה משנה אם נאמר לה עכשיו כבר למכור לו את הכתובה, או שיום אחד כשהוא יגרש אותה, אז בעצם הוא ישמור על עצמו את הכסף של הכתובה. בכל מקרה, הוא ישמור על עצמו את הכסף, ולכן זה לא יעצור אותו מלגרש אותה. אז למה אתה אומר שהיא לא מוכרת את הכתובה, כי אז יהיה לו קל לגרש אותה? זה לא נכון. גם עכשיו קל לו לגרש אותה. זו השאלה על התשובה, ועל זה עונה הגמרא, מה שאמרת נכון, במקרה שהזכרנו, שהכסף של החבלה שווה לכסף של הכתובה, או אפילו יותר גדול ממנו, שאז באמת, כמו שהקשית, ממילא כל הכסף של הכתובה יישאר אצלו, כי היא חייבת לו את כל הכסף הזה, או שהיא חייבת לו אפילו יותר, כך שבמקרה כזה אתה צודק, באמת אפשר לומר לה לתת לו את הכתובה, כלומר לוותר על הכתובה כבר עכשיו. לעומת זאת, כשהברייתא אמרה שלא אומרים לה לעשות את זה, זה כשהכסף של החבלה הוא קטן יותר מהכתובה, שאז במקרה כזה, אם יום אחד הוא יגרש אותה, אז נכון שהוא יקזז מהכסף של הכתובה איזשהו סכום על החבלה, אבל עדיין זה לא כל הסכום, עדיין יישאר לו מה לשלם לה, וזה יעצור אותו מלגרש אותה. לעומת זאת, אם נאמר לה כבר עכשיו למכור לו את כל הכתובה, אז בעצם כבר לא יהיה מה שיעצור אותו בעתיד מלגרש אותה, ולכן את זה לא עושים. אז שוב לסיכום, אם אישה חבלה בבעלה, אז אם הסכום שהיא חייבת לו שווה או גדול מהכסף של הכתובה, אז באמת כן אומרים לה כבר עכשיו למכור לו כביכול את הכתובה בשביל שיתשלם על חוב שהיא חייבת לו, כי כאן אין חשש שזה יגרום לו להיות עם אצבע קלה על ההדק, כי כבר עכשיו יש לו אצבע קלה על ההדק. זה כבר לא משנה, כי ממילא חייבת לו יותר או שווה למה שהוא חייב לה. לעומת זאת, אם הסכום של החבלה קטן יותר מהכתובה, על זה אמרה ברייתא שלא אומרים לה לוותר על הכתובה, כי אז באמת זה יגרום לאצבע קלה על ההדק לגרש אותה. זו התשובה. עכשיו רק בסוגריים ניכנס קצת לפרטים על איזה מקרה אנחנו מדברים שהשווי של החבלה קטן יותר מהשווי של הכתובה. אז בהתחלה הגמרא מציעה שזה במקרה שבו החבלה זה 100 ובאמת גם עיקר הכתובה היא 100, אבל יש תוספת כתובה שזה יותר, כך שבסך הכל כל הכתובה יותר גדולה מהחבלה. זו הצעה ראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי במקרה כזה אז אפשר פשוט לומר לה למכור לא את כל הכתובה אלא רק את התוספת כתובה, ודאי נשאר עיקר הכתובה שימנע ממנו לגרש אותה בקלות מדי. לכן הצעה שנייה זה בלי קשר לתוספת כתובה, אלא פשוט החבלה שווה פחות ממאה. דוגמה שהגמרא מביאה שהכתובה זה 100 והחבלה זה רק 4, שבמקרה כזה באמת אנחנו לא אומרים לה לוותר על כל הכתובה בשביל לשמור עליו שלא יהיה קלה בעיניו לגרשה, כי הוא יודע שיום אחד אם הוא יגרש אותה אז אמנם הוא יוכל לקזז 4, אבל עדיין נשארו לו 96, וזה מה שימנע ממנו לגרש אותה בקלות. ועד כאן הסעיף השני, הסברנו את הברייתא לגבי אישה שחבלה בבעלה. הסעיף השלישי והאחרון בחלק הזה גם הוא בדרך אגב, וזה לגבי מה שעכשיו אמרנו, שיש מצבים שבהם כן מכרחים את האישה למכור את הכתובה לבעלה, וזה כשהיא חבלה בו והערך של החבלה שווה או גדול יותר מערך של הכתובה. ועל זה מקשה הגמרא מהסיפה של הברייתא שהבאנו בסעיף הקודם, ששם לכאורה עולה שאין דבר כזה, אין שום מצב שמכרחים את האישה למכור את הכתובה לבעלה. מה כתוב שם? כתוב, כשם שלא תמכור והיא תחתיו, כך לא תפסיד והיא תחתיו. ומה הכוונה? אז הגמרא כרגע מבינה שהכוונה היא שכשם שלא תמכור והיא תחתיו, כלומר, כשם שאי אפשר להכריח אותה למכור את הכתובה למישהו אחר, כך אני מבין ברש"י, כך באותה מידה גם לא תפסיד והיא תחתיו, כלומר, אי אפשר להכריח אותה למכור את הכתובה לבעלה, כלומר, לוותר על הכתובה. אז זו קושייה על מה שאמרנו, שיש מצבים שבהם כן מכריחים אותה לזה. זו הקושייה, ועל זה עונה רבה, לא הבנת את הסיפה של הברייתא הזאת נכון. הברייתא לא התכוונה למה שעכשיו אמרנו, אלא באמת היא מדברת על משהו אחר לגמרי, וזה כתובת בנין דיכרין. מה זה כתובת בנין דיכרין? זה איזשהו תנאי שמכניסים לכתובה, שבו כתוב שגם אם האישה תמות לפני הבעל, שאז במקרה כזה הבעל בעצם לא מחויב כבר לכתובה, וגם לא להחזיר לה את כל הנכסים שלה, בכל זאת, אם יש לה בנים ממנו, אז בעתיד כשגם הבעל ימות, אז קודם כל הבנים שלה יקבלו את מה שהיא הייתה אמורה כביכול לקבל, כלומר את הכתובה ואת הנכסים שלה, ורק אחרי זה יתחלקו עם שאר האחים בשאר הנכסים. זה מה שנקרא כתובת בנין דיכרין, זה בא לשמור על הזכויות של בני האישה, ומה שבעצם הברייתא באה לחדש, שגם במצבים שבהם האישה כן מכרה את הכתובה שלה, היא רק מכרה את הכתובה עצמה. היא לא ויתרה על כתובת בנין דיכרין. ואיך זה כתוב בברייתא? זה כתוב בשני שלבים. שלב ראשון זה כשם שלא תמכור והיא תחתיו, כלומר, כשם שאם היא מכרה את הכתובה למישהו אחר, אפילו שאמרנו שלא מכריחים אותה לעשות את זה, אבל נניח שהיא עשתה את זה, אז אם היא עשתה את זה, עדיין היא לא ויתרה על כתובת בנין דיכרין, הבעל עדיין היא חייב בזה, אז אותו דבר, כך לא תפסיד והיא תחתיו. כך גם אם היא מכרה את הכתובה לבעל, כי היא זיקה לו, כמו שדיברנו, גם אז, היא לא ויתרה על כתובת בנין דיכרין, ויום אחד כשהבעל ימות, אז קודם כל הבנים יקבלו את מה שמגיע להם, ורק אחרי זה יחלקו בשאר, ככה רב המסביר את הברייתא, וממילא אין מכאן שום ראיה לזה שלא מכריחים אותה להפסיד את הכתובה לבעלה, כי לפעמים כאמור באמת כן מכריחים אותה אם היא הזיקה לו, והנזק הוא שווה או גדול יותר מערך הכתובה עצמה. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק הראשון, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור. בואו רק נזכיר מה עשינו כאן בחלק הזה. פתחנו בתקנת אושה, שאומרת שגם אם האישה מכרה את נכסי המילוג שלה למישהו אחר, אם היא מתה, בכל זאת הנכס לא הולך לקונה, אלא הולך לבעל. זו התקנה, זה היה בהקדמה, ואז בחלק הראשון הבאנו את המשנה שלנו, שאם אישה הזיקה למישהו, אז אמרנו אין לה איך לשלם, ושאלנו למה אין לה איך לשלם, שתמכור את נכסי המילוג שלה, וניסינו מכאן להוכיח שכנראה אי אפשר בגלל תקנת אושה, אבל דחינו את הראיה, אפשר, וכנראה מדובר כאן שפשוט אין לה מה למכור, ואגב זה שאלנו למה שלא תמכור את הכתובה, והסברנו למה לא, ואגב זה ראינו ברייתא שהזיקה לבעל עצמו, וגם שם היא לא צריכה לוותר לו לכתובה, אלא אם כן כאמור הנזק שווה או גדול יותר מהכתובה, ואגב זה הבאנו את הסעיף השלישי שקשנו שלכאורה בכל מקרה לא צריכה לוותר לו לכתובה, ועל דחינו, ועד כאן החלק הראשון. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השני, שהוא שוב מחזיר אותנו לדיון המרכזי שלנו, וזה לגבי תקנת אושה. וזה שמציעה הגמרא, שבעצם תקנת אושה לכאורה נתונה במחלוקת תנאים, וזה שיש שתי ברייתות שמדברות על אותו מקרה, וזה לגבי עבד כנעני. הדין בתורה זה שאם האדון של עבד כנעני נתן לו מכה והוציא לו למשל עין, אז העבד יוצא לחירות. אבל מה קורה אם לא ברור לגמרי מי בדיוק האדון של העבד הזה? למה? כי במקרה של הברייתות מדובר באישה ש היה בבעלותה עבד כנעני עוד לפני שהתחתנה, ואז כשהתחתנה, אז העבד בעצם הפך להיות נכסי מילוג אצל הבעל, כך שהאישה היא הבעלים על הגוף של העבד, ואילו הבעל הוא הבעלים על הפירות של העבד, ועכשיו אחד מהם הוציא לעבד עין, האם העבד יוצא לחירות. אז כאן יש כאמור מחלוקת בין שתי ברייתות, תני חדה ותני יעידך. תני חדה, כלומר הברייתא הראשונה אומרת שהוא יוצא רק על ידי האישה ולא על ידי האיש, הברייתא השנייה אומרת שהוא לא יוצא על ידי אף אחד מהם, לא על ידי האישה ולא על ידי האיש. זה הברייתות, ועכשיו בוא ננסה להבין אותם. אז אומרת הגמרא שיוצא שבעצם על ידי האיש שתי הברייתות מסכימות שהוא לא יוצא, המחלוקת זה רק לגבי האישה. ומה הסברה? אז זה שהוא לא יוצא על ידי האיש, זה ברור, הרי האיש בעלים רק על הפירות, לא על הגוף, אז ודאי שהוא לא נחשב האדון שלו, ולכן העבד לא יוצא, אז לגבי האיש זה מובן. עכשיו, מה לגבי האישה? כאן, לכאורה ברייתא א' צודקת, הרי האישה היא באמת הבעלים של העבד הזה, אז למה ברייתא ב' אומרת שבכל זאת לא? אלא שמציעה הגמרא שלמה לפי ברייתא ב' הוא לא יוצא על ידי האישה, כי לפי ברייתא ב' יש את תקנת אושה, שנזכיר שתקנת אושה אומרת שאפילו שהאישה היא הבעלים על הגוף של נכסי המילוג שלה, בכל זאת היא מוגבלת באפשרות שלה למכור אותם, כי אם היא מכרה ואז היא מתה, הלקוח לא יקבל את הנכס, אלא הבעל יקבל את הנכס. וממילא אומרת ברייתא ב' שאומנם האישה היא הבעלים על הגוף של נכסי המילוג, אבל כיוון שהבעל הבעלות הזאת מוגבלת, אז בעצם גם היא לא כל כך בעלים. ולכן גם אם היא הוציאה לו עין, גם אז העבד לא יוצא לחירות. זה לפי ברייתא ב', לעומת זאת ברייתא א', שאומרת שהוא כן יוצא לחירות על ידיה, כנראה שהברייתא הזאת סוברת שפשוט אין את תקנת אושה, ולכן הבעלות שלה לא מוגבלת, ולכן היא האדון לגמרי, ולכן היא כן מוציאה אותו לחירות. וכך בעצם יוצא מה שחיפשנו, שתקנת אושה נתונה במחלוקת תנאים, שברייתא ב' כאמור סוברת שיש את תקנת אושה, ואילו ברייתא א' אומרת שאין. עד כאן ההצעה של הגמרא שתקנת אושה נתונה במחלוקת תנאים, אבל הגמרא דוחה את זה בשלוש דחיות, כששתי הדחיות הראשונות אומרות שלפי שתי הברייתות יש את תקנת אושה, ואילו הברייתא השלישית אומרת שלפי שתי הברייתות אין את תקנת אושה. זה באופן כללי, עכשיו בואו נפרט. אז כאמור, שתי הדחיות הראשונות מציעות שבאמת לפי כולם יש את תקנת אושה, ולפי זה דווקא ברייתא ב' מובנת, שגם על ידי האישה הוא לא יוצא כי הבעלות שלה מוגבלת בגלל תקנת אושה, ולפי זה איך נסביר את ברייתא א', שאומרת שבכל זאת האישה כן מוציאה אותו לחירות, אז כאן יש כאמור שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שברייתא א' פשוט דיברה לפני התקנה, אבל באמת אחרי התקנה גם היא מסכימה שגם על ידי האישה הוא לא יוצא. הצעה שנייה זה שגם ברייתא א' היא אחרי התקנה, אבל בכל זאת זה לא נחשב שזה מגביל את הבעלות של האישה. למה? כי הרי מה זה בעצם תקנת אושה? זה תקנה שמשעבדת את הנכס לבעל, כך שלמרות שהיא מכרה את זה למישהו אחר, זה עדיין ילך לבעל, כי זה משועבד לבעל. אבל אומרת הגמרא שלפי ברייתא א', אפילו כשמשהו משועבד למישהו, עדיין יש מעשים שהם חזקים יותר ויכולים להפקיע את השעבוד הזה, ולכן גם כאן, אפילו שהעבד משועבד לבעל, עדיין, כיוון שהיא הוציאה לו עין, זה מספיק חזק בשביל להפקיע את השעבוד של הבעל, וכן לשחרר את העבד, ובעצם יש כאן בעצם מין מעגל קסמים כזה של שני דברים שבאים כאחד. כלומר שלכאורה היא קצת מוגבלת בזה שהיא לא יכולה למכור אותו לגמרי, אבל בכל זאת, כיוון שהמעשה של הוצאת עין הוא כל כך חזק שהוא יכול להפקיע את השיעבוד, זה בעצם מראה שלגבי זה היא לא מוגבלת, ובעצם זה מראה שהיא האדון, ולכן אם היא הוציאה לו את העין, זה כן מוציא אותו לחירות. זה הסבר השני בברייתא א', למה למרות שיש את תקנת אושה, בכל זאת, אם היא הוציאה לו עין, הוא יצא לחופשי. הגמרא אומרת שזה בעצם כמו דעת רבה, שגם אם עשו על משהו אפוטיקי להלוואה, כלומר איזשהו שיעבוד מאוד חזק להלוואה, בכל זאת, יש דברים שמפקיעים את השיעבוד, כמו למשל, אם שיאבדו את השור ואז הלווה הקדיש את השור, או אם שיאבדו חמץ ואז הגיע פסח, אז החמץ הזה עכשיו אסור בענה והשיעבוד פוקע, או אם שיאבדו עבד והבעלים שחרר אותו, גם זה מפקיע את השיעבוד, אז כך גם אצלנו. והגמרה מהירה שזה לא ששתי הברייתות נחלקו האם רבה צודק או לא, גם ברייתא ב' יכולה להסכים לרבה שיש דברים שמפקיעים את השיעבוד, פשוט שלפי ברייתא ב', כאן השיעבוד המיוחד הזה שתקנו באושה שהנכסי מילוג משועבדים לבעל, זה שיעבוד חזק מהרגיל, שאת זה לפי ברייתא ב', אפילו השחרור לא יכול להפקיע. בכל אופן, עד כאן שני התירוצים הראשונים הסברנו שהברייתות לא נחלקו האם יש את תקנת אושה, גם לפי ברייתא א' יש תקנת אושה, ובכל זאת אם האישה הוציאה לו עין אז הוא כן משתחרר, או כי זה לפני התקנה או זה אחרי התקנה, אבל יש מעשים שמפקיעים את השיעבוד. עד כאן שני התירוצים הראשונים ששתי הברייתות מסכימות שיש תקנה. התירוץ השלישי זה שבאמת לפי שתי הברייתות אין תקנת אושה, ולפי זה ברייתא א' מובנת שכיוון שגוף העבד לגמרי בבעלותה של האישה, אז היא האדון שלו, ואם היא יוציאה לו עין אז יוצא לחופשי. אז למה ברייתא ב' בכל זאת אומרת שלא? כי ברייתא ב' סוברת שקניין פירות כקניין הגוף. כלומר, הבעל הרי אמרנו שהוא בעלים רק על הפירות, לא על הגוף, אבל הברייתא הזאת סוברת שקניין בפירות זה כמו קצת קניין על הגוף. עכשיו, כמובן, גם היא מסכימה שזה לא לגמרי קניין על הגוף, עד כדי כך שזה ייחשב שהבעל הוא האדון. כלומר, ברור שאם הבעל הוציא לו עין, הוא לא יוצא לחופשי, כי הבעל לא באמת האדון. אבל הוא קצת כמו האדון, כי קניין פירות קצת כמו קניין הגוף, והבעלות המסוימת הזאת של הבעל על הגוף של העבד, היא מפריעה לבעלות של האישה על הגוף של העבד, וממילא, גם האישה כבר לא ממש נחשבת בעלים, ולכן, לפי ברייתא ב', אף אחד מהם לא הבעלים לגמרי, ואף אחד מהם לא מוציא את העבד בהוצאת עין. לעומת זאת, ברייתא א' סוברת שקניין פירות לאו כקניין הגוף, ולבעל יש רק פירות ולא גוף, והוא לא מפריע לבעלות של האישה, ולכן הבעל לא מוציא, אבל האישה כן מוציאה. אז בקיצור, לפי הצעה הזאת, הברייתות לא נחלקו בתקנת חכמי אושה, אלא לפי שניהם אין את התקנה, וכל המחלוקת שלהם זה האם קניין פירות כקניין הגוף, לפי ברייתא ב' כן, לפי ברייתא א' לא. ומחר אגב נמשיך ונעסוק בעניין הזה של המחלוקת האם קניין פירות כקניין הגוף, אבל הגענו לשורה השישית בצדיק עמוד א', בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום בתקנת אושה, שאומרת שאם האישה מכרת נכסי המילוג שנמצאים אצל הבעל, אז אם הוא מת קודם, אז באמת הנכסים הולכים לקונה, אבל אם היא מתה קודם, במקום שהנכסים ילכו לקונה שלה, בכל זאת תקנו באושה שאם ילכו אל הבעל, תקנו את זה משום איבה, זו התקנה, והיום ראינו לגבי איזה שני חלקים. בחלק הראשון רצינו להוכיח מהמשנה שגם היא סוברת כמו אושה, כי המשנה אמרה שאם אישה חבלה במישהו אז בעצם אין לו איך לקבל ממנה כסף כי אין לה כסף, ועל זה אמרנו, רגע, הרי היא יכולה למכור את נכסי המילוג שלה ולקבל כסף, אלא כנראה למה המשנה לא הציעה את זה? כנראה כי היא סוברת כמו חכמי אושה שבעצם היא לא ממש יכולה למכור, כי המחירה שלה מוגבלת, כי אם יתאמו זה ילך לבעל ולא ללוקח, אבל את ההסבר הזה דחינו, כי למרות זאת היא עדיין יכולה למכור, פשוט היא תמכור בטובת הנאה, כלומר במחיר מוזל, אלא ההסבר שני זה שבאמת אכן אפשר להכריח אותה למכור את נכסי המילוג שלה, ופשוט המשנה דיברה על מקרה שבו אין לה נכסי מילוג, ובאמת אין מכאן ראיה לחכמי אושה או לא, כי בכל מקרה כאן פשוט מדובר שאין לה נכסים. עד כאן הניסיון להוכיח מהמשנה את חכמי אושה והתחייה, אבל כיוון שכבר נכנסנו לזה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אוקיי, אז למכור את הנכסים, אתה אומר שאין כאן נכסים, אבל שלפחות תמכור את הכתובה, ואז הבאנו שלוש תשובות. תשובה ראשונה זה כי זה אסור, כי אסור להם לחיות ביחד בלי כתובה, אבל דחינו, כי כל האיסור זה שלא יהיה קל לגרשה, אבל כאן ממילא קל לו לגרשה. לכן תשובה שנייה זה שאי אפשר להכריח אותה למכור את הכתובה, כי הכתובה בעצם לא שווה כסף, אלא זה רק מילה, אבל דחינו, היא כן שווה כסף. לכן תשובה שלישית זה שלא מכריחים אותה למכור את הכתובה, כי מי שיקנה בעצם יוצא פרייר, כי יכולה אחרי זה למחול על הכתובה לבעל, ואנחנו לא רוצים לגרום למישהו להפסיד בזה שהוא יקנה כתובה חסרת ערך, לכן לא אומרים לו למכור את הכתובה, אבל הגמרא לא מוותרת ואומרת, אוקיי, אז שתמכור את הכתובה לניזק עצמו, אין לו מה להפסיד, ועניינו נכון, אין לו מה להפסיד, אבל לבית דין יש מה להפסיד, זה סתם טרחה, כי הרי בסוף כאמור היא ודאי תמחל על הכתובה לבעל, אז בקיצור, לניזק כרגע אין מה לעשות, אלא לחכות עד שבעלה ימות או יגרש אותה, ואז לקוות לטוב, וזה היה בעצם הסעיף הראשון בחלק הראשון. בסעיף השני, אגב, זה ראינו ברייטה שגם אם היא חבלה את הבעל עצמו, גם אז היא לא צריכה לוותר על הכתובה שלה, ושאלנו למה לא, וענינו גם כאן, זה משום האיסור של רבי מאיר להיות עם אשתו בלי כתובה, אבל הסברנו שזה דווקא כשהחבלה היא זולה יותר מהכתובה, שאז באמת לא שווה לו לגרש אותה, כי אמנם הוא יקזז את דמי החבלה, אבל עדיין הוא צריך לשלם עוד כסף על הכתובה. אבל אם דמי החבלה שווים או גדולים יותר מדמי הכתובה, אז ממילא גם עכשיו כבר קל לו לגרש אותה, כי ממילא הוא יקזז מהכתובה את מה שהיא חייבת לו, ובעצם הוא יהיה פטור, וממילא במקרה כזה, כן יגידו לה למכור לו, כלומר לוותר לו על הכתובה כבר עכשיו, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, הקשנו על מה שהרגע אמרנו, מאסוף אותה הברייתא, ששם כתוב לכאורה שהיא אף פעם לא צריכה לוותר לו על הכתובה, וענינו, לא נכון, זה לא מה שהברייתא התכוונה, אלא התכוונה שהיא לא מוותרת לו על כתובת בנין דכרין, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני הצענו שתקנת אושה נתונה במחלוקת תנאים, וזה לגבי אישה שהביאה לבעלה עבד כנעני בתור נכסי מילוג, ואז היא או הבעל הוציאו לו עין, והשאלה היא אם יוצא בזה לחירות. ברייתא אחת אומרת שרק על ידי האישה, ברייתא שנייה אומרת שעל ידי אף אחד מהם, ולמה? אז זה שהוא לא יוצא על ידי הבעל זה ברור, העבד לא שלו, רק הפירות שלו. לעומת זאת על ידי האישה, לכאורה ברייתא א' צודקת, הרי היא של האישה, אלא שמציעה הגמרא שברייתא ב' סוברת שיש את תקנת אושה, וממילא כיוון שהבעלות של האישה מוגבלת, אז גם לא על ידי האישה. לעומת זאת ברייתא א' אומרת שאין תקנת אושה והבעלות שלה לא מוגבלת, ולכן היא האדון, והוא כן יוצא על ידיה. אז בעצם זה מחלוקת תנאים, האם יש את תקנת אושה או לא, אבל הגמרא דחתה ואמרה, לא, יכול להיות שבאמת לפי כולם יש את תקנת אושה, וממילא ברייתא ב' מובנת שגם הבעלות של האישה מוגבלת והיא לא מוציאה, ואילו ברייתא א' זה או לפני התקנה, או שגם אחרי התקנה בכל זאת, עצם פעולת השחרור זה מפקיע את השיעבוד של הבעל, וזה מראה שהאישה כן הבעלים, ולכן היא כן יכולה לשחרר, כמו שאמר רבא, אלה שני תירוצים ראשונים. תירוץ שלישי אומר, אולי להפך, כולם אומרים שבאמת אין תקנת אושה, וממילא לכאורה אישה בעלים לגמרי, אלה שהברייתות נחלקו לגבי הבעלות של הבעל בפירות, שלפי ברייתא ב' קניין פירות קצת כקניין הגוף, אז אמנם הבעל לא יכול להוציא, אבל גם האישה לא יכולה, כי הבעלות של הבעל מפחיתה מהבעלות של האישה. לעומת זאת ברייתא א' אומרת שקניין פירות לאו כקניין הגוף, והעבד לגמרי של האישה, ולכן האישה כן יכולה להוציא אותו. ומחר נמשיך ונדון בעניין הזה של קניין פירות כקניין הגוף. כל טוב בינתיים.